Shavua Tov.
הנושא שלנו היום הוא מעשה היחיד, מעשה הציבור, לגבי כיבוש ארץ ישראל. נתחיל עם רש"י במסכת גיטין. רש"י מחלק בין יחיד לציבור לגבי מה שנקרא כיבוש רבים. רש"י מופיע במסכת גיטין בדף ח' עמוד ב', שתי שורות מתחילת העמוד. אומר רש"י, יש מחלוקת בגמרא עם כיבוש יוחד, שמי כיבוש או לאו שמי כיבוש. אומר רש"י, כיבוש יוחד דדוד. אז דוד המלך יצא למלחמה בצפון, ארם צובה, סוריה, זה נקרא כיבוש יוחד. שלא היו כל ישראל ביחד, כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם. אז רש"י אומר שיש ניגוד בין כיבוש יהושע מצד אחד לבין כיבוש דוד המלך מאידך. בכיבוש יהושע היו כולם, דהיינו כל ישראל ביחד. לעומת זאת, בכיבוש דוד לא היו כל ישראל ביחד. עכשיו רש"י מוסיף עוד, למה יהושע נחשב לכיבוש רבים, שלכולי עלמא הכיבוש של יהושע מקדש את ארץ ישראל? אומר רש"י שהיו כולם וכבשו לצורך כל ישראל. אז רש"י אומר שמה קובע כיבוש רבים? לצורך כל ישראל. אבל דוד לא כבש אלא לצורכו, כלומר לפי הצורך של אותה שעה שדוד רצה להרחיב את הגבולות, אז הוא יצא למלחמה בצפון, זה נקרא לצורכו. אבל כיבוש יהושע זה נקרא כיבוש רבים, משום שהוא לצורך כל ישראל, כך לשון רש"י. אז נדמה לי שאולי אפשר לומר, להציע, שלפי רש"י ההבדל בין כיבוש רבים לכיבוש יחיד הוא שכיבוש רבים הוא הכיבוש של הציבור של ישראל כחטיבה אחת. לעומת זאת, כיבוש יחיד אינו אלא צירופם של יחידים, אבל לא כחטיבה אחת. אז מה קובע אם הכיבוש הוא כיבוש המתייחס לכלל ישראל כחטיבה אחת, כציבור? האם הוא לצורך כל ישראל? אם הוא לצורך כל ישראל, אז לפי רש"י במסכת גיטין, זה מה שקובע כיבוש רבים. הכיבוש הוא על פי דין כיבוש שמתייחס לכל כנסת ישראל כולה כגוף אחד, ולא כצירופם של יחידים, אפילו רבבות של יחידים. עכשיו אני רוצה להוסיף כאן עוד רש"י, רש"י במסכת עבודה זרה, בדף חוף עמוד ב'.
אפשר לשאול, מלחמת של דוד, האם מלחמת מצווה או מלחמת...
מלחמת רשות.
רשות.
רשות, כן. מלחמת רשות. עכשיו, רש"י במסכת עבודה זרה, דף חוף עמוד ב', למטה, בסוף העמוד, הגמרא קובעת שמלחמת דוד המלך בסוריה הייתה מלחמת כיבוש יוחד. אומר רש"י, סוריה ארם צובה וסמוכה לארץ ישראל וכיבשה דוד וחיברה לקדושת ארץ ישראל. אז דוד המלך רצה להרחיב את קדושת ארץ ישראל לכלול גם ארם צובה. האם הוא הצליח או לא הצליח, זה תלוי בשני המנדיאורים, אם קידוש יוחד, שמי כיבוש או לא שמי כיבוש. אומר רש"י, מה סברה לומר שכיבוש יוחד שונה מכיבוש רבי? מה קובע כיבוש יוחד? שלא על פי הדיבור. רש"י אומר, כיוון שהכיבוש לא היה על פי דיבור, קורא לי כיבוש יוחד. עכשיו רש"י מוסיף עוד שלוש מילים שאני לא כל כך מבין אותם, אבל אני אקריא בפניכם מה שכתוב פה למען האמת, כי אני לא יכול להשמיט מילים ברש"י. אבל רש"י אומר, שלא על פי הדיבור ובלא שישים ריבו. אז רש"י כנראה מוסיף פה שישים ריבו כעוד תנאי להפוך את כיבוש היחיד לכיבוש הרבים. אינני יודע מה הכוונה כאן שישים ריבו, אבל בואו נתייחס למה שאני כן אני חושב מבין, שלא על פי דיבור. מה הכוונה דיבור כאן? מה, כדי לצאת למלחמה צריך דיבור? למשל, על כל מלחמה שישוע כבש את ארץ ישראל היה דיבור? מה פירוש דיבור? אז נדמה לי שדיבור פירושו אורים ותומים, שבכל יציאה למלחמה יוצאים על פי אורים ותומים, שואלים מה שנקרא שאלה לאורים ותומים ומקבלים את התשובה מהאורים ותומים. זה נקרא כיבוש רבים לפי רש"י. כלומר, האורים ותומים על ליבו של כהן גדול, הוא בעצם בא לקבוע את הציבור. ולכן לפי רש"י, אם הכיבוש לא היה על פי אורים ותומים, אינו נחשב לכיבוש רבים. עכשיו בואו נשווה את הרש"י הזה לדברי הרמב״ם. אם אני אמצא את הרמב״ם זה יהיה טוב. הנה, ניסיתי להכין את המקומות כאן, וכל אחד יסתכל בפנים, לא יסמוך עליי. הרמב״ם הוא בלכות כלי המקדש פרק י' הלכה י"ב. אומר הרמב״ם, מתי שואלים את אורים ותומים? אז יש כל מיני כללים באורים ותומים, אין שואלים שני דברים כאחד, אין שואלים בהן להדיות. כלומר, יש אחד, בוא נגיד אזרח מן המניין, שהוא צריך לדעת תשובה, לא שואלים אורים ותומים על פי הדיות. אלא, אז למי אפשר לשאול אורים ותומים? למלך. אז כאן הרמב"ם קובע את המעמד המיוחד של המלך, שיש לו, בוא נגיד אור ירוק, יש לו רשות לשאול את האורים ותומים, או לבית דין. והמפרשים אומרים שהכוונה של הרמב"ם היא לבית דין הגדול, הסנהדרין הגדולה בירושלים של עין א', או לצורך הציבור גם כן שואלים. אז נדמה לי שכל שלושת הדינים הללו הם כולם שווים ביחד על פי דין, אני מתכוון, לא במציאות. יש מציאות של שאלה למלך, לבית דין או לצורך הציבור, אבל כולם שלושתם נדמה לי יסוד אחד, דהיינו הדין של שאלה באור ותום היא דין של מה? ציבור ולא יוחד. ועכשיו הרמב"ם דורש את כל שלושת הדינים הללו מפסוק שנאמר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד. מי זה יעמוד? אז כתוב בפסוק, זה המלך וכל בני ישראל, או למי שצורך הציבור בשאלתו. אחר כך כתוב בפסוק, וכל העדה, אלו בית דין הגדול. אז מה זה לכל העדה? כל העדה, הכוונה היא לציבור, ומי מייצג את הציבור? בית דין הגדול. ונדמה לי שפעם, לפני שבוע או שבועיים, הזכרנו שביתן הגדול של ירושלים הם ממונים על עיבור השנה ועל קידוש החודש, כי התורה אומרת החודש הזה לכם. כן, ומי זה לכם? לכם הכוונה היא לציבור של כלל ישראל. אני לא יכול בתור יחיד לקבוע את החודש או לעבר את השנה. המצווה הזאת מוטלת על מי? על הציבור כולה, לכם, לכם בתור ציבור. אבל עכשיו מי יבצע את הדבר הזה? מי מייצג את הציבור? התשובה היא ביתן הגדול בירושלים. אז יש מעמד מיוחד לביתן הגדול בירושלים, ולכן הם יכולים לשאול מאור ותום שאלה. יש מעמד מיוחד של מלך, ויש כאן צורך של כל ישראל. גם זה נחשב עם הצום כל ישראל לעדס ישראל, והם יכולים לשאול את השאלה לאור ותומים. אז אם נצרף את הרמב"ם הזה עם הרש"י במסכת עבוד זורה, שרש"י אומר מה קובע אם זה כיבוש רבים או כיבוש יוחיד, האם זה על פי הדיבור, אז הפירוש הוא שכיבוש רבים הוא כיבוש של הציבור. ומה קובע שהכיבוש הוא של הציבור? הוא על פי שאלה מאום ותום. כי מתי שואלים את אום ותומים? אם זה לצורך כלל ישראל, אם זה מצווה או צורך של הציבור כולו. לעומת זאת, כיבוש יוחד, אומר רש"י, הוא לא על פי הדיבור. אם הוא לא על פי הדיבור, אז הוא לא נחשב לצורך הציבור, הוא נחשב לצורך של היוחיד, ולכן המעמד של הכיבוש הזה הוא מעורפל, הוא לא ידוע אם הוא נחשב לכיבוש, לא נחשב לכיבוש, אם אפשר לקדש את ארץ ישראל. אבל העיקר הוא שכיבוש רבים, הכוונה היא כיבוש הציבור. אז אם כן, כל שאלה ששואלים על פי הדיבור היא נחשבת לצורך כל ישראל כציבור של כלל ישראל. עכשיו בואו נוסיף אולי עוד נקודה כאן, עוד מימד. האם בכיבוש יוחד או בכיבוש רבים ניתן למכור את הארץ? האם ההלכה מכירה במכירת ארץ ישראל? אז לי נדמה שאם מדובר על כיבוש יוחד, מה התשובה? כן, אפשר. אבל אם מדובר על כיבוש רבים, הייתי אומר שאי אפשר. למה? כי אם הכיבוש הוא של יוחד, אז הכיבוש קונה קניין בארץ לא לטובת או לא לזכות בזכות מומן לכלל ישראל בתור ציבור, אלא בתור יחידים. ולא אכפת לי כמה יחידים יש, אפילו אם יש רבבות של יחידים, צירופם יחד אינו אלא שותפות, אבל יש לכל שותף את הקניין ואת הבעלות שלו. לעומת זאת, בנוגע לכיבוש רבים, שהוא כיבוש של כלל ישראל כציבור, אז אין לי זכות פרטית בארץ ישראל. נכון, אולי אני יכול לקנות חלק מארץ ישראל, אבל רק בתורת חלק מהציבור. אבל זה לא בעלות פרטית שלי שאני יכול למכור את ארץ ישראל. אם כן, למשל, יש הבדל בין כיבוש יהושע לכיבוש דוד המלך. בנוגע לכיבוש של יהושע, שיש כאן לפי רש"י שני דברים, כיבוש יהושע הוא 60 ריבו, וגם על פי הדיבור, מה הפירוש על פי דיבור? על פי אור ותומים. אז ממילא הכיבוש מתייחס למי? לכל כלל ישראל. ואם הכיבוש מתייחס לכל כלל ישראל, הקניין בארץ ישראל הוא קניין של כל הציבור של כלל ישראל. אם כן, על ידי הכיבוש של יהושע, ארץ ישראל הופכת להיות קנויה לכל כלל ישראל. וזה מה שהזכרתי לכם בשם מורי ורבי באחד מהדרשות של תשובה בין כסר לאוסור, שהוא הביע דעתו שאי אפשר, אפילו אם נצרף את כל ישראל יחד, למכור את ארץ ישראל. והוא ציטט את הגמרא בבבא בסרא, בדף קי"ט, הגמרא אומרת, ארץ ישראל מוחזקת היא לנו מאבותינו. יש קניין כללי של הציבור של כלל ישראל שכולל את כנסת ישראל במשך כל דורי הדורות לגבי ארץ ישראל. אז אם כן, אין דין של קניין פרטי, הקניין הוא קניין כללי. כל הזכות שיש לי בתור פרט בארץ ישראל הוא בתור חלק מכנסת ישראל, לא בתור בעלות של הפרט, של היחיד. עכשיו אני רוצה לדעת אם אותו דין קיים לגבי בית כנסת, אבל לפני שנגיע לזה אני רק רוצה לשאול שאלה אחרת. האם המנהיג של כלל ישראל גם כן יכול לקבוע קניין של הציבור? הרמב״ם בהלכות כלי המקדש שהזכרנו ליאל לגבי שאלה באורים ותומים, הוא מביא בית דין הגדול, הוא מביא צורך של כל כלל ישראל, זה נקרא כל העדה, והוא מביא גם מה? מלך. נדמה לי שלפי הרמב״ם מלך הוא קובע קניין ציבור, אבל בתנאי אחד, שהוא עושה זאת בתור מייצג של כלל ישראל. למשל, אם בעיר מסוימת הבית דין יחליטו שהם צריכים לעשות X או Y, לא משנה מה, זה לא נחשב לקניין של הציבור. אבל אם בית דין הגדול מחליטים שיש צורך של כל כלל ישראל, אז הם יכולים לשאול את אורים ותומים, ומה שהם מקבלים בתור תשובה, יש לזה דין של ציבור. אם המלך מייצג את צורך, את צורכם, או צורכיהם, של כל כלל ישראל, אז יש לזה דין של ציבור.
המלך תמיד מייצג את כלל ישראל.
אוקיי, אבל דוד המלך יצא למלחמה לצורכו ולא לצורך כלל ישראל.
מה יכול להיות לצורכו? הוא צריך את הרכוש הזה?
כן, הוא רצה את הרכוש הזה. גם כן, הוא רצה לייסד את מלכותו. זה היה עניין של מלכות, של קביעות המלכות, אבל לא בשביל כלל ישראל. רק שנייה אחת, תן לי רק עוד דקה. יש לי רק קושה אחת, ופה אני לא, אין לי תשובה. אם מישהו יכול לתת לי תשובה, אני אשמח. אבן, אתה יכול להחזיק את זה פתוח אצלך. יש לי רמב״ם שלכאורה סותר קצת את מה שאני אומר לכם. הרמב״ם הוא בהלכות תשומות בפרק א'. הרמב״ם אומר לגבי קדושת ארץ ישראל לתשומות ומעשרות, אומר הרמב״ם, ארץ ישראל, פרק א' הלכה ב', המורה בכל מקום היא הרצות שכובש אותן מלך ישראל מדעת רוב ישראל. נדמה לי שהמילה מדעת, הכוונה היא לצורך ישראל, והוא נקרא כיבוש רבים. בסדר, כיבוש רבים, יפה. עכשיו הרמב"ם מוסיף, לא רק מלך אלא או שופט או נביא. עכשיו פה אני לא מבין. בשלם המלך ניחא, שום תשים עליך מלך, מלך הוא ממונה, הוא מייצג את כל הציבור של כלל ישראל. אבל מניין לרמב"ם שגם שופט מייצג את כלל ישראל? אני, לפי עניות דעתי, אולי הרמב״ם, אני לא יכול להכחיש את הרמב״ם, אבל מבחינת ליבי אומר לי, מבחינה אינטואיטיבית, הייתי אומר שיש נפקא מינה, יש חילוק יסודי בין מלך מצד אחד לבין שופט מצד שני.
אולי תראה לשופטים של אחרי
יהושע. אבל אני אומר, עוד מעט נגיע למה שאתם אומרים, אבל עקרונית, רק באופן מופשט, יש מנהיגים, כלל ישראל יכולים למנות מנהיגים, אבל המנהיגים האלו, עם כל הכבוד, אין להם מעמד של מלך. לגבי מלך יש מצווה מיוחדת של סום תשים עליך מלך. הרמב"ם מונה את המצווה הזאת בתרי"ג, מצוות עשה קוף עין גימול, היא שציוונו למנות עלינו מלך מישראל. אני מתעלג על ארבע מילים, עוד מעט נחזור אליהם, והוא שאמרו יתברך סום תשים עליך מלך. עכשיו באמצע בין הניסוח הראשוני לבין הפסוק המקור בתורה, אומר הרם ככה, ציוונו למנות עלינו מלך בישראל, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. התפקיד של המלך הוא לקבץ את כל האומה. מה מתכוון הרם לקבץ את כל האומה? מבחינה פיזית? הוא יקבץ אותם יחד בתוך איזה פיסת קרקע? לא לזה מתכוון הרם, אני חושב. הוא מייצג את כל האומה. אבל זה דין מיוחד של מלך שיש לו מצווה, שיש לגביו מצווה של סום תשים עליך מלך. אבל אם כלל ישראל יחליטו פה אחד שפלוני אלמוני יהיה המנהיג של העם והוא ישפוט אותם, יש לו דין של שופט, מניין לרמב״ם שגם לגבי שופט יש דין של כיבוש רבים? הרמב״ם כאן בהלכות תשובות מגדיר לנו מהו כיבוש רבים, לחייב אותנו במצוות תשומות ומעשרות. אומר הרמב״ם, כל מקום מן הארצות שכובש אותה מלך בישראל או שופט או נביא. יש כאן חידוש עצום.
איזה הלכה?
הלכה ב', פרק א' הלכה ב'.
לא כתוב שופט.
אצלך לא כתוב שופט.
ארץ ישראל אמרו בכל מקום
יהיו
ארצות
שכבשם מלך ישראל
או נביא
מדעת ישראל. אני מסתמך כאן על פרנקל. פרנקל הוא בדרך כלל כי הוא עובר על כל כתבי יד. אבל בואו נראה, יש לו ילקוט שינוי נוסחאות. בואו נראה, מעניין שהוא משמיד שופט. אני הייתי שמח מאוד להשמיד שופט, אבל לא העזתי פנים. רק שנייה אחת. פרק א' הלכה ב', או שופט, כותב ככה, כן היא בראשונים. כלומר, ראשונים הביאו את הרמב״ם בנוסחה שיש לנו פה, ובספר החינוך, ובכתבי יד, ובדפוסים, כלומר מה שיש לך זה נקרא בדפוסים, לטה. אז כנראה שהוא סומך על מה שהראשונים מביאים, אבל לא על הדפוסים, וגם בכתבי יד, ובספר הרמב"ם המוגה, גם כתוב שופט. לדעתי, רבו ישי, לא זה הזמן לנושא הזה, אבל אתם יודעים שהפוסקים דנים מה הסטטוס של מדינת ישראל בזמן הזה. לדעתי זה תלוי במילה הזאת שופט. כי אבל בתנאי אחד, בתנאי שהמדינה מתנהלת לפי ההלכה. אם המדינה מתנהלת שלא על פי ההלכה, אז אני לא יודע מה הסטטוס של מדינת ישראל. אבל רב קוק במשפט כהן טוען שיש לממשלה דין של מלך. אני הייתי אומר לא דין של מלך, אבל אולי דין של שופט. אבל השאלה היא מה הסטטוס, מה המעמד של שופט, אינני יודע. אבל עוד פעם, אילולי הרמב״ם הייתי אומר ששופט הוא בעצם מייצג את היחידים של כלל ישראל. ייתכן שהוא מייצג אפילו רבבות של יחידים, אבל אין לו את הממד של כל ישראל בתור הציבור. אבל כל פנים זה הרמב"ם בלכות תשובות. עכשיו רציתי לומר שאולי מה שאנחנו אומרים עכשיו לגבי ארץ ישראל, וזה מה שמופיע בעל התשובה שהזכרתי לכם, אולי זה בניגוד לבית הכנסת. כי בנוגע לבית הכנסת נדמה לי שיש ליחיד בנוסף לזכות שלו בבית הכנסת באותה עיר בתור חלק מהציבור, יש לו גם זכות בתור הסיוחד, זכות ובעלות פרטית לגבי בית הכנסת. לכן נדמה לי שעוד מעט נגיע לבית כנסת של כרכים, זה כבר דין אחר בפני עצמו, כי שם בית כנסת הוא של הציבור, אבל בית כנסת של העיר או של הכפר, אז כתוב במשנה במסכת מגילה בדף חופוב שמוכרים בית הכנסת, שאפשר למכור בית הכנסת. איך אפשר למכור בית הכנסת? בני העיר יכולים למכור בית כנסת. אחר כך הגמרא מחלקת בין סתם עיר לבין כרך, אבל אם המשנה קובעת שאפשר למכור בית הכנסת, ואנחנו אומרים שלגבי ארץ ישראל אי אפשר למכור את ארץ ישראל, התשובה היא, ההבדל הוא יסודי מאוד. כי בנוגע לבית הכנסת, נוסף לזכות הפרטית שיש לכל אחד בתור חלק מהציבור, נתפספה אליו עוד זכות בתור יוחד בפני עצמו. אז מבחינה זאת, בעלות של בית הכנסת היא בעלות של שותפים, ואם השותף רוצה למכור את חלקו, או דילמה עם כל השותפים יחד, פה אחד יסכימו, יחליטו למכור את בית הכנסת, המחירה הזאת חלה. אינו חינמי. בנוגע לארץ ישראל, כיוון שאין זכות ליחיד אלא בתור חלק מהציבור, והציבור כולו לא יכול למכור את ארץ ישראל, להפקיע את הבעלות, כי הבעלות הזאת היא בעלות של כנסת ישראל כחטיבה אחת שכולל כל דורי הדורות. כולכם, אתם כולכם היום ניצובים, אומר רש"י, אפילו דורות הקודמים שעמדו בהר סיני עד הדור האחרון, זה נקרא כנסת ישראל. אז אין מחירה על ארץ ישראל, אבל ייתכן שיש מחירה על בית כנסת, משום שהבעלות בארץ ישראל היא בעלות בתור חלק מהציבור, אין לי בעלות פרטית על ארץ ישראל. לעומת זאת בבית הכנסת יש לי בעלות של פרט בנוסף לבעלות שיש לי בתור חלק מהציבור.
אז למה אפשר, אם החלק של הפרט יכול למכור את בית כנסת, אם יש גם כן בעלות של הציבור, אז איך זה מפקיע את ה...
אינני יודע. אז גם אני חשבתי בכיוון הזה, אבל בשביל זה צריך ללמוד את הסוגיה בבבא בסרא. אני אגיד לכם איפה הסוגיה בעזרת השם, רק רגע אחד. הסוגיה דנה לגבי מכירת ספר תורה. טוב, לא רשום לי בדיוק באיזה דף. היה לי רשום אצלי, אבל הקלסר הזה הלך לי בינתיים לאיבוד. אוקיי. עד כאן הקוף האלף. ונחזור לעניינים בעזרת השם בהזדמנות אחרת. הקוף הבית. דיברנו כמה וכמה פעמים על קריאת התורה בציבור, ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד מימד לנושא הזה, וזהו התרגום. הגמרא במסכת מגילה בדף ג' עמוד א' מתייחסת לתרגום. תרגום של תורה אונקלוס הגר אומרו וכולי וכולי, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אומרו מפי חגי זכרינה וכולי. אז הגמרא כאן חוקרת מה הדין של קריאת התורה בציבור, האם גם מוסיפים את התרגום. אז הגמרא אומרת, על פי פסוק בספר נחמיה, פרק ח', פסוק ח', כתוב בפסוק, ויקראו בספר בתורת אלוקים מפורש. אז בפסוק כתוב לא רק שקראו בספר, אלא כתוב גם מפורש. בהמשך הפסוק כתוב, ושום שכל ויבינו במקרא. אומרת הגמרא כאן במסכת מגילה, אומר רב איקה בר אובן, אומר רב חנן, אומר רב, מה דכתיב ויקראו בספר תורת אלוקים וכו' וכו'. ויקראו בספר תורת אלוקים זה מקרא, מפורש זה תרגום. בשום שכל אלו הפסוקים, רש"י אומר איך נפסקים הפסוקים, ויבינו במקרא אלו פסוקי טעמים. רש"י אומר הנגינות קוראים טעמים, זה מקרא, סליחה דילגתי, זה מקרא לשון עברי של חומש. טוב, מה שהם קראו את הפסוקים ובטעמים ניחא, מה שהם קראו מהמקרא ניחא, אבל כאן הגמרא לומדת מפסוק, ממילה מיותרת פה מפורש, שגם תרגמו את התורה. אז תקנת עזרא לקרוא את התורה כוללת לא רק, היא אינה מוגבלת למה? למקרא, אלא גם כוללת תרגום. עכשיו בשלמה אני מבין מקרא, כי מקרא יש לה דין של קריאת התורה, מה שנקרא תורה שבכתב, וזהו חובת הציבור לקרוא תורה שבכתב. אבל מה המעמד של תרגום? המעמד של תרגום, אולי זה יפתיע אתכם, מפורש כאן בירושלמי בתחילת פרק ד' של, של מגילה. הרי מסכת מגילה מחולקת לכמה וכמה חלקים, פרק ד' הוא הפרק המוקדש לקריאת התורה. אנשים לא יודעים תמיד, אם אני רוצה ללמוד סוגיות של קריאת התורה, לאן אני פונה? אני פונה למסכת מגילה. אבל איזה פרק? פרק רביעי. הפרק הזה פותח עם המילים הקורא את המגילה עומד ויושב וכו' וכו'. אחר כך כתוב בבית ובהי ובשבת במנחה קוראים גימול וכו' וכו'. הירושלמי מספר כאן, אומר רב שמואל בר רב יצחק, איל לקנישתא חמה, הוא עלה לבית כנסת של אחד בשמו חמה, והיה לו ספר, ספר מושט תרגומה מגו ספרה. אז אותו רב שמואל בר יצחק ראה שהם קוראים את התרגום מתוך הספר. אמר לי אסור, אסור לעשות את זה, אסור לקרוא תרגום מתוך הספר. למה? כי דברים שנאמרו בעל פה אתה אומר אותם בעל פה, דברים שנאמרו בכסב אתה אומר אותם בכסב. אז רבוסי, מה הדין של, של תרגום? תורש בעל פה. עכשיו אם אני לוקח את הירושלמי ואני מצרף אותו לבבלי במגילה בדף ג' עמוד א', יוצא לי חידוש עצום, שקריאת התורה בציבור אינה מוגבלת לתורה שבכסב אלא גם כוללת תורה שבעל פה. למשל, אנחנו דיברנו בריחות שמה היסוד, מה המקור בתורה למצווה הזאת של קריאת התורה בציבור, בתור מעשה הציבור. ואתם זוכרים מה תירצנו? איזה פרשה בתורה מלמדת אותנו שיש מצווה לקרוא את התורה ברבים? הקל. אז בשלמה, אם עזרא תיקן את התקנה הזאת של ויקרו בספר בתורת אלוקים זה מקרא, ניחא. כי אז מה שתיקן עזרא הוא בעצם המשך של מה שהתורה קבעה כמצווה מן התרי"ג של הקל. אלא תמיד התורה מכירה בקיום מצווה של הקהל, של קהל, של תלמיד תורה דרבנן, בתור שבכתב, ובא עזרא ותיקן חובה. כלומר, מדור הייתה החובה מוגבלת לפעם בשבע שנים, ובא עזרא ותיקן חובה ביום ב' ויום ה', בשבת וכו' וכו'. אבל אם המקור, אם היסוד של התקנה של עזרא הוא מצוות הקהל תלמיד תורה דרבנן, אז מה למדתי מהקהל? איזה תורה? תורה שבכתב. ובא עזרא ותיקן מפורש, מפורש זה תרגום, זה תורה שבעל פה. איך אני יודע שתרגום יש לו מעמד של תורה שבעל פה? כי הירושלמי אומר שאסור לקרוא תרגום מתוך הכתב, כי דבר שבעל פה היא התורה שם לא מבקסה.
גם כן כתוב ברמב״ם, דייק שלא אומר שאונקלוס אמר את התרגום, לא כתוב שהוא כתב או קיבר את התרגום.
כי אם זה תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותו. לא, אני לא מדבר אחרי שבא רב יהודה נוס. אז ממילא נשאלת השאלה, מה היסוד של תקנת עזרא לגבי תורה שבעל פה, לגבי תרגום? אז נדמה לי שהתשובה נמצאת במסכת חגיגה, כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה לגבי מצוות הקהל, כתוב אנושים נושים וטף, אנושים בואים ללמוד, כתוב בגמרא. מה פירוש ללמוד? נשים באות לשמוע, כתוב טף להביא שכר למביאיהם. אבל לגבי נושים, אז אין הכי נמי המצווה מוגבלת למה? לתור שבכסה. זה נקרא שמיע. אבל לגבי הנושים, כתוב בחזל, שהמצווה הייתה הוון הסתורו. לא רק שמיע הסתורו, אלא ללמוד הסתורו. איך ניתן ללמוד את התורה? אלא על ידי מה? תור שבעל פה. מה זה תור שבעל פה? תרגום. רבוי שכי לשעות, שמעתם את זה לראשונה פה. אולי לא כדאי לפרסם את זה, יצחקו עליך. איפה שמעתם חידוש כזה? שבמצוות הקהל היה תרגום. אבל אם אני לא מודה שבמצוות הקהל יש תרגום, אז יש לי שתי שאלות. שאלה א', מה פירוש שאנשים באים ללמוד? איך אפשר ללמוד תורה שבכתב? אי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ושאלה נוספת, איך ייתכן שעזרא תיקן לא רק לקרוא את ספר אלוקים אלא גם מפורש? מה זה מפורש? לפרש אותו על פי תורה שבעל פה? תרגום. מה היסוד לדבר הזה? אבל אם נבוא ונאמר שמצוות הקהל ומצוות תלמיד תורה דרבנן בתור חובת הציבור כוללת לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעל פה, אז ניחא, כי אנשים באים ללמוד, כלומר הבנת התורה על ידי תרגום, ולכן על סמך כך תיקן עזרא שתי תקנות, תקנה אחת אבל היא מורכבת משתיים: א', תקנת קריאת התורה בכתב, וב', תרגום שהוא תורה שבעל פה. יוצא מכך שיש קיום מיוחד של תורה בעל פה, שתלמוד תורה שבעל פה בציבור, חוץ מתלמוד תורה דיוחד.
אני זה גם כשפי דירייטה צריכים ללמוד רק עד תשע שנים.
עד בשבע שנים?
שבע שנים, כן.
את הקים המיוחד הזה יש גם קים שוב ושיננתם לבניך, שזה בכל יום ויום, וזה מה שיהושע אומר, וגיסה בו, כתוב בתחילת הפסוק. טוב, אני שכחתי כרגע. לא יום ספר התורה הזה מפיך, והגיסה בו יום ולילה. זה לגבי היוחד. אבל לגבי הציבור, אז התורה קבעה חובה של המצווה המיוחדת של תלמוד תורה דרבי בתור חובת ציבור פעם בשבע שנים, ומשה רבנו ועזרא וכולי וכל הנביאים תקנו חובה של תלמוד תורה דרבי גם בכל שבת וגם בשני וחמישי וכולי וכולי, אבל החידוש שלנו היום הוא שחובת הציבור כוללת לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעל פה. עכשיו הקופה ג' לגבי מצוות השופר. אז יש במסכת ראש השנה דף חוף זיין ברייטה שכתוב כך, קודם כל במשנה, בוא נחזור עם המשנה דף חוף וו המדבט. המשנה קובעת ששופר מעריך שתי חצוצות מן הצדדים, כלומר התוקע של השופר היה באמצע מוקף מצד ימין ומצד שמאל בשתי חצוצרות, שופר מעריך וחצוצרות מקצרות שמצייר בשופר. אומר גופו בדף חוף זין אומר א', לא אומרו מה שכתוב פה שתקעו בשופר ביחד עם חצוצרות, לא אומרו אלא במקדש. תניא נמי הכי, במה דבר אמורים במקדש, אבל בגבולים, מקום שיש חצוצרות אין שופר, מקום שיש שופר אין חצוצרות. וכן הנהיג רבי חלפתא בציפורי וכו' וכו'. אומר רש"י, מה הכוונה מקום שיש שופר, כגון ראש השנה ויובל, מקום שיש חצוצרות כגון תעניות. עכשיו לפי הפשט הפשוט יוצא ככה, שבתעניות היו תוקעים בחצוצרות בלבד ולא שופר. היום אין לנו חצוצרות, אז מה, איך אפשר לקיים את המצווה הזאת? הרי רש"י אומר כאן שהכוונה של הברייתא, מקום שיש חצוצות אין שופר, היינו תעניות. אז בתענית, אם אין לך חצוצות אז אין שום טעם לתקוע בשופר. לעומת זאת בראש השנה שיש מצווה של תקיעת שופר, יום תשועה יהיה לכם, המצווה היא בשופרות ולא בחצוצות. איפה קיימו את שתיהם ביחד, גם שופר וגם חצוצרות? בבית המקדש, זה מה שכתוב פה. ובבית המקדש בראש השנה השופר היה מאריך והחצוצרות מקצרים, כי מצוות היום בשופר. אומר בעל המאור בדף וו אמן א' בדפי הריף, תניא, בני דבר אמרו במקדש, אבל בגבולים, מקום שיש חצוצרות אין שופר. וקיים עולם כי היי ברייתא. ואני תמה ממה שראיתי בתשובת הגאונים שנהגו לתקוע בתעניות בשופר. ולפי המשנה, לפי משנה זו, נראה לנו שאין לנו לתקוע בתעניות בגבולים אלא בחצוצרות. לכאורה בפשטוס הבעל המאור צודק, אין לנו עניין של תקיעה בשופרות בראש, סליחה, בתעניות, כי בתעניות מצוות היום בחצוצרות. אז הרמב"ן פה במלחמת השם בא כדי להגן על המנהג הזה של הגאונים, והוא גם תמה על בעל המאור. הוא אומר, הרבה שנים גדל בעל המאור בבית המדרש ולא שמע שהם סומכים על אותה הלכה, היינו ההלכה של הגאונים, שהיא במסכת תעניות במה מתריעים רב יהודה אומר בשופרות, וסימן לדו ויריחו, ויריחו בשופרות אבי, ומפרש נמי בירושלמי קום רבי ישוע בן לוי ותקע בתעניות והכוונה היא שתקע בשופרות. עכשיו יוצא ככה שלפי שיטת הבעל המאור וכך הפשטוס בברייתא בתעניות אין מצווה של שופר, יש רק מצווה של חצוצרות. אבל הרמב"ן מביא ובעל המאור עצמו את הגאונים שנהגו לתקוע בשופרות בתעניות. אז הרמב"ן בא לתת לזה מקור, ובהמשך הדברים אני צילמתי את זה על דף כדי קצת להגדיל את האותיות, כי זה ממש אותיות קטנות פה. הוא אומר ככה, בתוך כדי הדיבורים הוא אומר חצצות בכנופיה דכל ישראל. כנופיה הכוונה היא התכנסות של כל ישראל. ועכשיו הוא מביא את הפסוקים בפרשת בעלותך. הרי בפרשת בעלותך במדבר י' פרק י' שם מופיע המצווה של תקיעה תרועה בחצוצרות, להריע בחצוצרות, ושם כתוב על הצער הצורר אתכם. רבי רחמונו, הצער הצורר אתכם, כלומר לא רק מלחמה, אז בשעת מלחמה הם תקעו בחצוצרות, אבל יש ריבוי בפסוק על הצורר, על הצער הצורר אתכם, כי הלשון היא כפולה, וגם רינון התראה לכל צור וצור שלו טוב על הציבור. כאן יש לנו יסוד לתעניות. ובמה? בשופר כעין ראש השנה. מה הוא מתכוון כעין ראש השנה? הרי כעין ראש השנה זה פלא, כי בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר, כי כתוב יום תשוע יהיה לכם, וחז"ל למדו שיום תשוע יהיה לכם היינו על ידי תקיעת שופר. אז יש חובה שמוטלת על כל אחד ואחד לשמוע כל שופר, אבל מה זה קשור אם הרמב"ן רוצה לקבוע חיוב שופרות בתעניות? הרי בריבוי של התורה על כל צור על הצער הצור אסכם על כל צור וצור שלא טוב על הציבור, מדובר על חצוצרות כאין מצס מלחמה. אז כל צרה היא כאין מלחמה, ויש לה דין של תשוע וחצוצרות. אבל מה הרמב"ן בא להסביר ולתת איזושהי הצדקה לתשובת הגויים ומה שנהגו לתקוע בשופר בתעניות? הוא אומר במה? בשופר כעין ראש השנה. מה זה קשור עם ראש השנה? אלא הוא מתכוון, אני חושב, לראש השנה בבית המקדש. אז מה הקשר בין ראש השנה בבית המקדש לבין שופר של על כל צורה וצורה של תעניות? התשובה היא שיש מצווה מיוחדת לתקוע את השופר בראש השנה, לא רק בגבולים אלא גם במקדש. ובבית המקדש תקעו בשופר עם חצוצרות מהצדדים, כמו שמפורש במשנה, אלא שהאריכו בשופר כי מצווה היום בשופר. אז נדמה לי שהרמב"ן שאל את עצמו שאלה יסודית, מדוע התורה קבעה תקיעת השופר בבית המקדש עם שופר, עם חצוצרות? הרי יש לנו מצווה של תקיעת השופר שלמדנו אותה מיום תשוע יהיה לכם. אז הרמב"ן מגיע למסקנה מאוד מרחיקה לכת שיש שתי מצוות שונות מתקיעת שופר. יש מצווה של חובת היחיד שהיא מצווה לשמוע כל שופר, יום תשוע יהיה לכם, ויש גם חובה על הציבור. איפה החובה הזאת המוטלת לתקוע שופר על הציבור, איפה היא באה לידי ביטוי? איך ואיפה מקיימים את המצווה הזאת של שופר? בבית המקדש. למה בבית המקדש, אלן? רק תוסיף עוד מילה. כי מקדש הוא מה? הוא ציבור. כל מקום שיש מקדש הוא ציבור, כמו שדיברנו ליאל על אורם ותומים, שאורם ותומים בבית המקדש קובע את צורכי הציבור. גם בראש השונה יש צורכי הציבור. פה אפשר להגיד כל מיני דרשות ופילוסופיה, אני לא רוצה לפלוש כאן למחשבת ישראל, אבל מסתום ראש השנה הוא הצור הכי גדול על הציבור של כלל ישראל, כי הקדוש ברוך הוא דן לא רק את היוחד אלא גם את הכלל. אבל בלי להיכנס לזה, יש חובת תקיעת השופר בראש השונה במקדש. אומר הרמב"ן שטיינס יש לו דין של יום כינופיה, דהיינו חובת הציבור לטענות על כל צור וצור שלא טוב על הציבור. אז מה עושים? אז אם יש חצוצרות, אז כתוב בתורה והמי עושים בחצוצרות, במפורש כתוב על מלחמה. אבל חז"ל למדו להרחיב את זה לא רק למלחמה אלא לכל צרה, ולכן יום תענית שנקבע על פי צורס ישראל של תומו. אז לכן תקנו את המצווה הזאת, הרחיב את המצווה הזאת. אומר הרמב"ן שהגאונים תקנו שלא זו בלבד שנקיים את המצווה של כינופיה והרי אוסון וחצוצרוס בכל תענית של אותו וכל צורה של אותו הציבור, אלא הוסיפו לזה גם מה? מיסו שופר. ולמה שופר? אומר הרמב"ן, כמו ראש השונה. מה זה כמו ראש השונה? ראש השונה זה מצוות היחיד לתקוע בשופר, לא לתקוע בשופר, לשמוע בשופר. אני הייתי אומר שיש שתי מצוות בשופר. יש מצוות יחיד לשמוע כל שופר, ויש מצוות הציבור בבית המקדש לתקוע בשופר. המצווה היא תקיעת השופר. והמנהג לתקוע בבזדין, כמו שהזכרנו פעם שהריף הנהיג לתקוע בשופר בבזדין שלו בראש השנה, בפז, אני יודע, הייתם שם בסתומו. אני לא יודע אם הביתן של הריף עדיין קיים, אם אפשר ללמוד אותו עד היום הזה, אני לא יודע, אולי הארכיאולוגים ימצאו את זה. אבל לפני 1200 שנה, 1100 שנה, הריף תקע בראש השנה בשבת מדין מקדוש, כי בזדין יש לו דין של במקום מקדוש. דהיינו, כמו שראינו, שבייתן גם הם יכולים לשאול את האורים ותומים, יש להם דין של מייצגים של הציבור, ולכן חובת הציבור של שופר של ראש השונה במקדוש מתקיימת היום על ידי בזדין, והיא חובת הציבור. אומר הרמב"ן, גם חובת תענית היא חובת הציבור, ונעשה השוואה בין חובס ההתראה להריע בציבור בתעניות עם חובת הציבור להריע בראש השונה, כמו שבראש השונה יש חובת הציבור להריע בבית המקדש בשופרות, הוא הדין בתעניות. כאשר הציבור מתאסף יחד כדי לקבוע את היום כתענית ציבור על כל צרה שלא תבוא, כדוגמת מלחמה, אז המצווה כזאת כוללת לא רק חצוצרות אלא גם שופרות.
אם כן, אם יש לנו שתי מצוות בקיע שופר בראש השנה, יש חובת ציבור כמו שעושים מומעד, אז מדוע שגם צריך להיות להם דין של צרות של חצוצרות?
חצוצרות איפה?
במניין בראש השנה?
אני בטוח שהיה, כמו שכתוב במשנה, רק היום אין לנו חצוצרות.
גם כן, לא בברית
הגאונים. מה?
בברודים גם כן.
לא תקנו הגאונים גם כן חצוצרות בראש השנה.
לא, נדמה לי שהתקנה הזאת של גבולים היא תקנה יותר מאוחרת, כבר אין חצוצרות באותו זמן. אתה שואל למה לא תקנו חצוצרות, אבל לא יצאו שיהיו חצוצרות, אז אין חינמי. בוודאי שיקיימו את מה שכתוב במשנה לגבי תקיעת השופר בראשונה במקדוש, שהיא שופר ויש יש על, על, על שני צדדי השופר חצוצרות, וחצוצרות, וכל שופר יהיו לפני השם. הגמרא מביאה דרשת הפסוק
בתהילים. לא, אבל להפך.
לפני השם הכוונה היא
בעד מקדש. בזמן שמקדש היה קיים, והיו תוקים בחצוצרות בתענית, בחצוצרות בתענית בגבולים. ככה אמרת.
משמע שכן, לפי הרמב"ן שיש דרושה על כל צער עצור אסכם, אז תקעו בחצוצרות, אבל לא רק שתקעו בחצוצרות, אבל גם תקעו בשופר. אוקיי. עכשיו, אתם מכירים ספר שנקרא מעשה רב? מעשה רב, שזה מודפס בסידור הגרא, בסוף, מביא את כל המנהגים של הגאון מווילנה. אז במעשה רב, אין לי איזה מונח בפניי, אבל התקתי, אז כתוב ששאלו להגרא, הגאון היה סבור שבכל אחד מהחגים קוראים את המגילה המתאימה לאותו חג, אם זה קהלס, אם זה רוס וכו' וכו', מתוך הקלף, מתוך מגילה. שאלו את הגאון אם יש חיוב לקרוא את כל המגילות מתוך הקלף, למה מותר לקרוא אותם בשבת? הרי בשבת חול המועד של סוכות קוראים את קהלת, שבת חול המועד של פסח קוראים שיר השירים, ובשבועות קוראים רות, ואפילו בשבת. שאלו את הגאון, הרי מגילת אסתר לא קוראים בשבת. אם פורים נופל בשבת, אז כתוב שמקצת גזירה דרבה, כשלא יוליכנו דלנם שסרבים, אסרו. אז אם הייתי אומר שאין דין לקרוא את המגילות, חוץ ממגילה, אני בנוסף למגילה, מתוך הקלף, אז ניחא, בכל בית כנסת יש סידורים מודפסים, אז אין לי בעיה של שמה יוליכנו לבוקי כדי שהוא ילמד אותו איך לקרוא את המגילה. אבל לפי שיטת הגאון, כך שאלו את הגאון, איך ייתכן שקוראים את המגילות גם בשבת? השאלה מובנת?
כן.
אולי תוכלו לנחש את התשובה של הגאון, כי יש לנו פה הרבה גאונים בחדר הזה.
יכולים לומר שמגילת אסתר זה חביב עליהם לעם, אז כל אחד ואחד רוצה לקרוא במגילה בכלל, אבל באין מגילות אחרות זה לא
יהיה. איפה החובה? מגילה זה חובה יחיד.
יפה.
גם כאן זה שיחד יכול לקרוא מגילה.
אבל עכשיו אני רואה את זה בתוך הספר, מעשה רב. השיב הגאון, דשייני מגילת אסתר דחובת קריאתה היא חובת היחיד, ולכן גזרו שם יוליכנו דל על עמס. מה שאין כן שאר המגילות, חובת קריאתם אינה מוטלת על היחיד, אלא חובתם על הציבור הן, ולכן לא גזרו שם יעבירנו שאין החובה מוטלת על היוחד. עכשיו מביא הגאון ראיה לדבריו. כמו שלא גוזרו גזירה דרבה על קריאס התורה בשבס. הרי יבוא מישהו, יוציא את הספר כדי ללמוד מבוקי איך לקרות. משום שחובס קריאסו היא חובס הציבור. הבוא יסוי, מה לומדים מהגאון הזה? הוא הסכים לרב חיים או לא הסכים לרב חיים?
לא
הסכים לרב חיים, כי הרי רב חיים טוען שיש בקריאס התורה שתי חובות. יש חובת הציבור ויש חובת היחיד. אם כן, לפי הגאון, אם נבין כמו רב חיים, אז השאלה נשאלת, למה לא גזרו ספר תורה בשבת? שמי יוליכנו מחמת החובס היחיד. אלא מוכח שהגאון השווה את קריאס התורה בציבור בשבת לקריאס המגילות בשאר המגילות, ולא לעומת קריאס המגילה בפורים, שבקריאס המגילה בפורים יש חובה מוטלת גם על היוחד, ומכוח אותה חובה יש גזירה דרבה. מה שאין כי בקריאס התורה אין שום חובה על היוחד, אלא חובה מוטלת על הציבור. וזה מה שראינו ברמב"ן במלחמת במסכת המגילה דף גימל עמוד ב', שהרמב"ן אומר כל המנויים במשנתנו, דהיינו המשנה של מגילה דף חוף גימל עמוד ב', כולם חובס הציבור. הגרא הסכים לשיטה סרמבן ולמד שיטה סרב חיים
ויש נקמין כסת הרבי זה שחוף אם זה חוף שיוחד אבל רק אף של קיים בציבור
אם אין כאן נכון, גם נכון. אתה רוצה להגיד אז לכן מה יזכירו לו אולי או משהו כזה שמה, רק שני אחד בקריאס, מה אמרת שבקריאס המגילה אפשר לקיים את חובס היוחד אפילו בלי ציבור נכון ולכן קריאס המגילה לא מופיע ברשימה הזאת של כולם חובס הציבור הן אבל כמובן יש כאן להפעיל את גזירת דרב השם יולכן ודעל העם שסרב משום שיש חובת היוחד עכשיו בנוגע לחובס המגילה חובס המגילה כן, אז חובס יש גזירת דרב בנוגע לקריאס התורה עכשיו בוא נבין בנוגע לקריאס התורה אם נשווה את קריאס התורה לשאר המגילות חוץ מאסתר לפי הגאון שבשאר המגילות אין גזירת דרב משום כשהמגילה בשאר המגילות היא חובס הציבור ואין כאן חובס יוחד אז הוא הדין בקריאס התורה עכשיו אם נאמר כמו בחיים שקריאס התורה היא חובס היוחד אז אם כן היא דומה למגילה והיינו צריכים להפעיל את הגזר דרב אתה רוצה לומר שאולי לא הפעילו משום שאי אפשר לקיים את החובס יוחד אלא בציבור אבל זה עדיין לא כמו הגון הגון אומר שפרשו של דבר שחובס קריאס המגילה בשאר המגילות היא שווה לחובס דהיינו, סליחה, בוא נתחיל ככה כשקריאס התורה בציבור היא שווה בחובתה לקריאס שאר המגילות דהיינו חובס הציבור בלא חובס היום זה לא כרב חיים עכשיו דניאל רוצה אולי לתרץ את רב חיים למה לא הפעילו את הגזיר דרב לגבי קריאס התורה בציבור מכיוון שאי אפשר לקיים את המצווה הזאת אלא בציבור אינני יודע וצריך לעיין בזה היטב היטב אוקיי אז יחיאל, אם יצא לך למצוא, עוד פעם, אני לא יודע איזה ווליום, אבל באור המזרח, תשרי תופשין מם. עכשיו, בתשרי תופשין מם הוציאו שתי חוברות, בחוברת הראשונה של אור המזרח, בעמודים 13 ו-14. אם באיזשהו שלב, אני לא חס שלום, אני לא יכול להטיל עליך את החומה הזאת, אבל אם כן. עכשיו בנוגע למחירת בית הכנסת אז כתוב בגמרא במסכת מגילה דף חובב שלא בבית כנסת של כרך לא מוכרים למה לא מוכרים בית כנסת של כרך אז יש כאן תשובה של הרמב״ם אבל לא מצאתי אותה תשובה רשתת אם תמצאו אותה אבל מה שכן מצאתי בינתיים זה האנציקלופדיה תלמודית באנציקלופדיה תלמודית כתוב ככה בטעם שאין מוכרים בית כנסת של כרך כתב הרמב״ם שנעשה על דעת כל אנשי העולם דהיינו כל יהודי העולם שיבוא ויתפלל בו כל הבא אל המדינה ונעשה של כל ישראל אז איפה הרמב״ם? בלכות תפילה בלכות תפילה בוא נראה אם אני אוכל למצוא אותו פרק י' א' באמת ואמרו שמותר למכור בית הכנסת של כפרים שלא עשו אותה אלא על דעת בני הכפר בלבד שתהיה להם להתפלל בה ואם יועצו כולם למחרה מוכרים על בית כנסת של כרכים הועל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה שיבוא ויתפלל כל בא אל המדינה נעשה של כל ישראל ואין מוכרים עושה לי עולם מה פירוש המילים נעשה של כל ישראל איזה בעלות יש לנו בבית כנסת של כך בדיוק של ציבור כי הרמב"ם אומר שהוא של כל ישראל. מה פירוש כל ישראל? לא רבבות אנשי ישראל שחיים על פני הארץ, על כדור הארץ באותו זמן, אלא כנסת ישראל של כל השנים. והרש פה כאן במסכת מגילה דף חפוב מוסיף ואין לו, דהיינו אין לו לבית כנסת הזה של הכרח בעלים, וכאין מקדש. מישהו יבוא וימכור את בית המקדש? לא יכול למכור את בית המקדש, כי הממון של בית המקדש הוא בעלות של ציבור, וציבור כולל כל כנסת ישראל במשך כל הדורות. אתם ניצבים היום כולכם. ממילא הרשב"א משווה בית כנסת של כרך לבית המקדש, דהיינו שיש בעלות של הציבור, ואין ליחיד בעלות על בית הכנסת. כלומר, גם לא יש בעלות, אבל יש לו בעלות בתור חלק מהציבור, אבל אין לו בעלות פרטית.
איזה בית כנסת הם מדברים? כל בית כנסת
במקום פרט? לא יודע, הרמב"ם אומר, צריך לעיין בפוסקים, אם יש לך משנה ברורה, אז המשנה ברורה מתייחס לזה, איפה... טוב, אני אגיד לך בהמשך, כי אין לה הרבה זמן, מה שעו, זה כבר 10. אז מה, על מה דיברנו היום? לא דיברנו על נושא אחד, אוקיי, אז אתם יודעים מה, אני רק אשלים את הנושא של יוכי וציבור מחר, ובעזרת השם עד מחר אני אגיד לכם איזה נושא, מהו הנושא הבא עלינו לטובה. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על כיבוש ארץ ישראל, כיבוש רב עם כיבוש יוחי, דיברנו על אורים וטובים, דיברנו על מלך, מה המעמד של שופט, איך מקדשים את ארץ ישראל, והאם הבעלות של ארץ ישראל היא בעלות של הציבור בלבד, ואי אפשר למכור את ארץ ישראל. דיברנו על לימוד תורה שבעל פה ברבים, שאולי יש קיום מיוחד של תלמוד תורה שבעל פה ברבים, ולכן עזרא תיקן גם תרגום, ואולי אפילו המצווה דורייתא של הקל מתקיימת על ידי קריאת התורה בכתב גם תרגום. דיברנו על שופר בבית המקדש וחוצה לו, דיברנו קצת על בית הכנסת והבעלות על בית הכנסת, ולא הגענו לנושא של מלחמה. אז בעזרת השם נגיע לנושא של מלחמה מחר, נכון? אוקיי, וגם דיברנו על הגאון לגבי קריאת התורה בציבור ושאר המגילות בציבור אשר אין להם חובס יוחד, ולכן לא נגזרה גזרה של רב או של שם יבירנו דל הנאמס. בסדר?
כן.
עד כאן. הרבה חידושים היום.
I found this issue in Bali.